בעזרת השם, מה שאנחנו ביחד נעשה קריאת פרשת במדבר לפני חג מתן תורה בשולחן ארוך, סעיף תכ"ח כתוב שלעולם קוראים את פרשת במדבר לפני חג השבועות, תמיד. והמגן אברהם מביא שלפעמים זה לא עובד כי יש פרשה בינתיים, פרשת נשוא, כשיש שנה מעוברת כמו השנה. אבל על כל פנים זה תמיד לפני חג השבועות, לא יכול להיות שבמדבר יהיה אחרי חג השבועות. וכנראה שיש פה עניין של קשר בין הדברים, כי המדבר מכין לקבלת התורה, והכניסה למדבר היא בעצם מודיעה לנו שאנחנו נכנסים למדרגה של קבלת התורה. אז אומר פה הרב לורי השליטה, פרשת במדבר נקראת ברוב השנים לפני חג השבועות, ולפי מה שיסדו בספרים הקדושים, כי כל חג עובר את הערתו בשבת שלפניו. אז למרות שהשנה זה יהיה פרשת נשוא, על כל פנים, בגלל שספר במדבר והשבת הזאת היא התחלה ושורש לכל הספר, אפשר לומר שגנוזה בו, כן, העניין הזה של מתן תורה. על כל פנים זה תמיד בשבת שלפני החג, כי השבת כוללת את הכל, מינה מדבר כלכל שיט היומי, מהשבת מתברכים כל ששת הימים שיבואו, והיא כגרעין לכל השבוע. כן, השבוע נקרא שבת בגלל שזה בעצם רק שבת, שבת שמתפשטת, מתפרטת לשישה חלקים. ומשום כך, בפרשת אלה מועדי מתחיל עם השבת. תמיד כשאנחנו מדברים על מועדים, לא חשוב איפה בתורה, פתאום נכנסת השבת לפני כל דבר. למרות שאני רוצה לדבר על פסח, אני מתחיל בשבת. רוצה לדבר על שבועות, מתחילים בשבת. רוצה לדבר על סוכות, מתחילים בשבת. למה? כי שבת הוא שורש לכל המועדים. שבת הוא יום, המועדים הם זמנים, והשורש לזמנים זה הימים, ובתוכם כמובן יום השבת, שזה הבסיס שהוא עדיין בעולם הבא, ולכן הוא שורש לכל הזמנים שהם יותר קרובים לעולם הזה. אם נצייר בספירות, יש לנו בעצם את כל הספירות העליונות, כתר, חוכמה ובינה, חג התנאי ומלכות. כן, השבת היא מפה ומעלה. כלומר, כל שורש זה ומלכות, זה מהשבת. פה אנחנו כבר יורדים לזמנים. מפה ופה זה כבר שורש הזמן. כמובן שאנחנו פה בעולם הזה. וזה כן גמטריה מהו בן, מה שזה בערכים זה, ובן שם בן מלכות, ביחד זה בגמטריה 97, זמן. זאת אומרת שהשורש לזמנים זה פה, אבל יש בסיס להכל, וזה מעין עולם הבא. מעין עולם הבא, שבת נקראת מעין עולם הבא. זאת אומרת שהשבת נמצאת ממש פה ומעלה, כן? בלי להיכנס עכשיו לפרטים, כי בתוך השבת עצמה יש עליות. לכן שבת קודמת לזמנים. עכשיו זה ברור גם כן לפי הספירות. אז אם יש לי חג ביום חמישי בשבוע, או ביום רביעי בשבוע, הוא כבר בתוך השבת, כי כל הזמנים הם פה, ושבת זה לפני. כן, אנחנו רואים גם פה, דרך אגב, כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7. זאת אומרת שבסיס לכל השבוע שיבוא, כבר בתוך השבת. ומשום כך, בפרשת אלה מועדים מתחיל עם השבת. לומר כי כל המועדים, תחילתן עם השבת שלפניו. כן, גם באופן זה אנחנו רואים שלפני שורש הזמן, למשל ראש חודש, כן? השבת אנחנו נעשה, שבת מברכים. למה אנחנו מברכים בשבת את החודש שיחול ביום רביעי? כן, ביום רביעי ראש חודש, בעזרת השם. מתי עושים ברכת החודש? בשבת שלפני. אותה סיבה. בגלל שהשבת היא שורש לכל מה שיבוא בשבוע, ושורש ראש חודש הוא כבר נמצא בשבת, אז רק בשבת אפשר לברך את הזמן שיחול לא חשוב באיזה יום השבוע. וכן מבאר רבנו יונה, כן? הברכה מקדש השבת ישראל והזמנים, שאין זה שתי ברכות, אלא מקדש השבת, שהוא מקדש את ישראל, שהם מקדשים לזמנים. זאת אומרת, יש לנו קדושה מכוח השבת, ומהחיבור הזה אנחנו יכולים לקדש את הזמן. משמע שבלי השבת, קודם לחג, אין ישראל יכולים לקדש את המועד. זה פשוט כלל ברזל. השבת נותן לנו אפשרות לקדש את המועדים. כן, מה ההפך של לקדש? לחלל, חז ושלום. ולכן אומרים חכמים, מי שמחלל את המועדים, אותו דבר, כאילו חילל את השבת. כי יש אנשים שחושבים שהמועדים זה פחות, כן? אז זה לא נכון. כי מכוח השבת מקבלים כל המועדים, אדם שמחלל מועדים, כאילו מחלל גם את השבת, חז ושלום. נמצא שבהכרח יש הערה של מתן תורה בפרשת במדבר. כי זה השבת שלפני, כן? בשנים רגילות. לכן, הערת מתן תורה מתחילה כבר בשבת במדבר. ובפשוטו, משמע שהרי כמו שיש 60 ריבו אותיות לתורה, כן? למה יש 60 ריבו אותיות לתורה? כך יש שורש של 60 ריבון בכלל ישראל, נשמות. כלומר, אנחנו רואים שיש 600 אלף אותיות בתורה בגלל שכל אות מתאימה לנשמה אחת מעם ישראל, 60 ריבו. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון כזה שיש התאמה בין האותיות לבין נשמות ישראל. מי קודם למי, כן, אנחנו כבר דיברנו בשיעורים קודמים, האם התורה קודמת למשמת ישראל או נשמת ישראל קודמת לתורה. בפשוט, זה לא פשוט, כן, אבל אליהו הנביא מגלה באחד מהמדרשים שישראל קודמים אפילו לתורה, נשמת ישראל.
אין סופרים את האותיות
נכון, יש יותר, כן.
רק 600,000.
נכון, זה תלוי. זה, לא, יש יותר מ-600,000. יש יותר מ-600,000. אבל נכון, יש... נכון, יש עניין, לא יודע בדיוק איך סופרים את זה, אבל יש הקבלה של האותיות לפי נשמות ישראל. כן.
מה זה פעם שיש לרב נוידרשל? אמרתי פעם שהוא של הרב נוידרשל, שהוא אומר שאותיות אותיות אין, אבל אותיות מורכבות גם מאותיות. של א' זה ו' ושני יהודים.
מתפרט.
מתפרט. ואז לפי הפירוט הזה,
אפשר, זה בלי סוף שם. כן? כל עוד זה אין סוף. על כל פנים, יש שורשים שמתאימים לכל האותיות, כלומר, שכל אחד מאיתנו, עכשיו זה לא הנושא שלנו, אבל זה חשוב לדעת שכל אחד מאיתנו מתאים או מתואמת לו אות. וזה שאנחנו מסתכלים בהקבעת ספר תורה על האותיות שהשם שלנו מתחיל בה. ואנחנו מחפשים את האות ששייכת, אני מחפש את היוד, כן? יואל. זאת אומרת שיש כאן עניין שהאותיות מתאימות לאדם, וצריך להבין את שורש הדברים, כמובן לפתח את כל הדברים ולראות מה, איך זה עובד. ולכן, אנחנו חוזרים לנושא שלנו, ביום מתן תורה, שניתנה תורה שיש בה 60 ריבו אותיות, זה בא ממניין 60 ריבו מישראל. אתם מבינים? פה הוא נותן רמז מי קודם למי. ממה יש לנו 60 ריבו אותיות לתורה? בגלל שקודם לזה יש נשמות, 600 אלף נשמות מישראל. אמנם, נראה שיש בזה הבנה יותר עמוקה, כן? וננסה לאט לאט להבין את הדברים. והנה, במתן תורה נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. מבואר ברש"י כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת שיש כאן שתי מדרגות. למה רש"י אומר כאיש אחד בלב אחד? היה יכול לומר בפשטות באחדות. מה זה כאיש אחד בלב אחד? או בלב אחד כאיש אחד? פה הוא הפך את הסדר בכוונה כי הוא רוצה לבנות מהלך על שתי המדרגות הללו. כלומר, להתייחס למה שכתוב בלב אחד, ולהתייחס למה שכתוב כאיש אחד. כנראה שיש שתי מדרגות, אחת שנקראת איש ואחת שנקראת לב. משמעות הדברים, שהיה בזה אחדות גדולה בין כלל ישראל. זה הפשטות. שעם ישראל, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומרים חכמים שאם הכתוב מדבר בלשון יחיד, אנחנו מבינים מהדבר הזה שיש בעצם קדושה גדולה, שעם ישראל הפך להיות באחדות, ולכן האחדות התחתונה שהוא נמצא בה עכשיו, מזמינה, קולטת את האחדות האלוהית. כי אי אפשר לקלוט בעולם הזה, אלא מסרים שמתאימים למה שאני משדר. אם אני משדר אחדות, אני קולט אחדות. אם אני משדר שמחה, אני קולט שמחה. אם אני משדר את הכוח המאחד הזה שמסוגל לקבל תורה, אז התורה יורדת באופן פשוט.
זה חזרה למצב של אדם ראשון?
כן, זה קדושה, זה מדרגה עוד יותר רגילה. מאדם הראשון, אם היינו מצליחים, כן, להישאר שם. כי זה עם. זה מדרגה הרבה יותר גדולה. למרות שאדם הראשון היה כולל את כל האנושות. אבל כאן זה עם ישראל ספציפית. אדם הראשון עדיין אין ישראל. כן, יש הכל. הבן ישראל אומר, כן, ואינכם שם ישראל נגד ההר. אני חושב שאמרנו את זה פעם. אם תיקחו את המילה הר, אז הוא אומר הבן ישחי עליו השלום שתיקח את האותיות שלפני ואחרי הר. זאת אומרת, אם אני לוקח לפני ההי זה ד', אחרי ההי זה ו', לפני הרש קוף, אחרי הרש שין. אני רואה שיש פה קדושה. כלומר, או הקודש, בסדר? זאת אומרת, הקודש זה מה שהתגלה כשישראל חנה נגד ההר. נגד ההר, נגד אותיות הר, מימין ומשמאל. אז יש אחדות גדולה בכלל ישראל. אומנם, נראה מה שמשמעות לב אחד כאיש אחד, שני דברים יש בהם. לב אחד מורה על אחדות שכולם בבחינה אחת, כלומר, בחינה של חיות. לב, השורש, האמצע, המרכז, זה הלב, ויש כאן אחדות. קומה אחת שכוללת, כן, את כולם בבחינה אחת, ואילו, איש אחד מורה על אחדות של קומה שלמה שיש בה בחינות מחולקות. זאת אומרת, הלב אחד זה הכל. ולא רואים שם פרטים. אבל כשאתה אומר איש אחד, אתה יכול לחלק לפרטים. יש ראש של האיש, יש הגוף של האיש, ויש הידיים של האיש, ויש הרגליים של האיש. אז כאן מנסה הרב לפענח. כן, את הצופן, למה כתוב בדברי רש"י כאיש אחד בלב אחד? אומר כאן עד עכשיו, שמה שאמר רש"י בלב אחד, זאת אומרת, בדבר שאתה לא יכול להיכנס בו, כי אתה רואה רק אחדות אחת גדולה, אמנם כשאתה נכנס ואתה רואה גם את המדרגה האחרת שנקראת איש אחד, שם אתה רואה שזה מחולק לקומות. ראש וגוף, ידיים ורגליים. ובכל זאת, הכל אחד, כן, כמובן. וזה מורה על שתי בחינות של אחדות ישראל בכלל ישראל, שיש בכלל ישראל. זאת אומרת, פה הרב מנסה להוביל אותנו בתהליך להראות לנו איך עם ישראל יכול להגיע לאחדות למרות שהוא שומר על, על מה? על הספציפיות של כל האיברים. אני לא יכול להגיד שאנחנו מאוחדים ולכן כולם צריכים להיות לבוש כמוני. לא. כל אחד בגוון שלו ולמרות זאת יש אחדות גדולה. אז בלב אחד, זה אחדות האומה, אני מדבר על עם ישראל. כאיש אחד אני יכול לראות חרדים למטה ברחוב שלא דומים ללבוש שלי, ולמרות זאת זה איש אחד. אני כן במדרגה אחרת, אבל של אחדות אחת גדולה.
אחדות ולא אחידות.
כן, יפה. אז האחד כשם בחינת מלכות, שנקראת כנסת ישראל, שכולם מתקשרים על ידה, זה וזה, בלי שיהיה בהם חילוק מדרגות. אז המדרגה הראשונה, לב, למה היא מתאימה? למלכות. זה נקרא לב אחד. תשימו לב, עכשיו אנחנו ניכנס יותר לספירות. וכאן זה יקרא איש אחד. כי זה נקרא איש כידוע. אז מה ההבדל ביניהם? במלכות אתה לא רואה שיש פרטים. למרות שגם בה יש פרטים. אבל כשאנחנו מדברים על המלכות, אנחנו מדברים על כנסת ישראל. כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו יודעים שיש בו חלקים, חלקים, חלקים. החלקים האלה הם כדוגמת הגוף, הידיים, הראש, הרגליים אצל האדם. לכן זה מלכות. מלכות זה כנסת ישראל בלי חילוק. מדרגה שנייה, ובחינת איש אחד, מורה על התעלותם לבחינת הזכר הנקרא איש, שאחדותם היא בבחינת קומת איש, כלומר יש תמיד אחדות, אבל עכשיו עלינו קומה וזה נקרא איש, שיש בו אמנם חילוק בחינות. אל תלך לאיבוד בכלל. זה מה שאומר לנו פה בעצם הרב, למרות שאנחנו מדברים הרבה פעמים על כלל ישראל, כלל ישראל אסור לו שהוא יהרוג את הפרטים שבישראל. יש סכנה, נכון? אם אתה רוצה להיות אדם כלל ישראלי, אתה יכול לאבד את הדברים הכי פשוטים בחיים שלך, לא לטפל בדברים הכי פשוטים, כי אני שייך לכלל ישראל, אל תבלבלו לי את המוח, אני לא יכול לטפל יותר בילדים. אין דבר כזה. אתה שייך לכלל ישראל, אבל אתה חייב לפתח, לשכלל, כן, לבנות, תמיד, לדאוג תמיד לפרט. אם לא, אנחנו בקומוניזם, שזה הורס את הפרטים.
אבל ברמה יותר גבוהה, זאת אומרת יותר גבוהה.
כן.
12 שבטים, זה 12 בחינות של אישיות שונה לכל שבט.
נכון, אז זה נקרא איש. למרות שכלל ישראל, זה כלל ישראל, אני לא מחלק. אם אני רוצה לחלק, אני כבר לא יכול לומר כנסת ישראל, מה אני אומר? איש אחד. אם אני רוצה לומר כללות ישראל בלי להיכנס לפרטים, אני תופס את הכל, אני חייב לדבר על לב אחד. אבל אחר הכל נקראים איש אחד. אז ההבדל מובן בין איש אחד לבין לב אחד. ובעוד שאהבת לב אחד הוא ממה שיש דבר המאחד את כולם, הרי אהבת כאיש אחד היא אהבה של שלמות שכל אחד משלים את השני. זאת אומרת, מה יותר מתאים, מה יותר בריא? לב אחד או איש אחד? כאן לפי מה שאומר הרב, איש אחד יותר בריא. כי בלב אחד הפרטים נעלמים. הם הולכים לאיבוד בכלל הגדול. זה טוב, אבל צריך להיזהר מאוד. כשאתה אומר איש אחד, זה כבר קומה. אתה שומע כבר אנושות. איש לא יכול להיות בעלי חיים. בלב, כן. אתה יכול להגיד לב של הפרה, אבל איש אחד, כן, יש מדרגה גדולה מאוד שהיא בעצם אנושית, ויש לה ג' מדרגות, ג' קומות, ראש, תוך וסוף. כלומר, חבד, חגת ונהי בספירות. וכל אחד משלים את השני. אני לא יכול לדרוש מהלב לכתוב מכתב. אני צריך לכתוב מכתב עם הידיים. אבל המוח שלי חושב, הלב שלי יש לו כוחות שהוא משפיע לכל הגוף, וכל אחד יש לו את הפונקציה שלו, את הפעולה הספציפית מאוד שלו, ואני צריך לכבד אותה. לא מבקשים ממשהו להיות משהו אחר. ולכן בעם ישראל, אם נפתח את הרעיון הזה, נגיע למסקנה שצריך להיות מסביבי אנשים שלא דומים לי, אבל כולנו איש אחד.
לב אחד זה עדר.
לב אחד זה כמו עדר, כן? בדיוק.
ותראה פה אם היית שואל שאלה, נניח היית שואל שאלה לפני שהסברת, מה יותר שורשי? הלב או האיש? נשמע שהלב הרבה יותר שורשי.
בסדר.
אתה יכול להיות שיש כאילו לב, איש לב.
אוקיי. אוקיי. אין שום בעיה. אין שום בעיה, זה נכון. זה נכון. רק אנחנו בעולם שלנו...
עבודה היא איש.
יפה. אנחנו בעולם שלנו, מתאים לנו יותר הבחינה הזאת שנקראת איש והעובדה, הנה הימים שלנו, זה הימים שלנו, אנחנו פה בזמן. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. מדרגת איש, זאת אומרת, כל יום יש לו את הגוון שלו. יום חמישי לא דומה ליום ראשון, יום שני לא דומה ליום שלישי. והם משלימים אחד את השני. כן, איך כתוב במדרש? שהשבת באה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, לכל יום נתת בן זוג ולי לא נתת. עכשיו זה מובן. כי כל אחד משלים את השני. והשבת שהיא מלכות שעולה למעלה, היא עוד מדרגה אחרת. והנה, לשון זה של כאיש אחד בלב אחד, מצינו ברדיפת מצרים אחר כלל ישראל. אנחנו עכשיו לוקחים את זה מהצד השלילי. עד עכשיו ראינו את זה בצד החיובי, עכשיו אנחנו הולכים לצד השני. שנאמר, לשון יחיד שם. גם על מצרים, כן? זה החידוש. כלומר, כדי לרדוף אחרי בני ישראל, כולם מסכימים. הם הופכים להיות כאיש אחד, בלב אחד של הקליפה. באמת? וירא ישראל את מצרים מת. איזה כוח, מת. איפה מתים? זה ריבוי, מצרים זה קליפה, קליפה זה ריבוי. איך אתה אומר על דבר שהוא קליפתי, שהוא ריבוי, שהוא פיצול? דבר שהוא מדבר בלשון יחיד. יותר גרוע מזה, כן? כשהם כולם מכוונים להכנעת ולביטול עם ישראל מהעולם, שם יש להם, כן, ריכוז טוב. שם הם כולם מסכימים. כדי לחסל את עם ישראל, כולם מסכימים. כאיש אחד בלב אחד.
מצליחים להתאחד.
כן, מצליחים להתאחד בשביל המטרה.
ובילם.
כן, למשל.
כאיש אחד בלב אחד, אם אתה מתקל לפי הספירות, זה ביוק את הסנס, את הכיוון, להגיע מ... שש ספירות של השבוע כדי להגיע למלכות. זה סותר מה ש...
למה סותר?
שפה אתה... פה הוא לקח ראשי בלב אחד כשחדו אחד.
לא. עוד פעם, לכן אמרתי, אני תיקנתי. ראשי לא אומר מה שכתוב פה. ראשי אומר, כאיש אחד בלב אחד.
זה נכון, אז למה כתבת בלב אחד?
זה לא אני כתבתי, זה רב לוריה כתב, הוא הפך את הסדר, רק לא רציתי לתקן את דבריו, אז תיקנתי את זה בכל רם. רש"י אומר בדיוק לפי הסדר שאמרנו. דרך אגב, הוא חוזר על זה פה עכשיו, כשהוא אומר, והנה לשון זה, של כאיש אחד בלב אחד, שם הוא שם את זה בסדר. אז זה כתב רש"י, שהכוונה כאיש אחד בלב אחד, הנה גם שם היו שתי בחינות. בלב אחד, הוא השנאה לישראל, שאיחדה אותם להיות בלב אחד. כמו שהסברנו, ואילו כאיש אחד מורה על בחינות אחדות של קומה שלמה. כל המדרגות כולם מסכימים. כמו שביאר האריז"ל לפסוק, ויקח, כן? 600 רכב בחור, וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. הכל בלשון יחיד. מעניין, שזה מורה על קומה שלמה של הסיטרא אחרא, 600 רכב בחור, מה זה 600 רכב? הנה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, מבחינת זה. 600 רכב בחור, הוא כנגד הזה, זאת אומרת כנגד הבחינה שקראנו לה איש. וכל רכב מצרים, הנה רכב מצרים, זה המלכות הנקראת רכב ישראל ופרשה. כן? זאת אומרת שיש לנו פה בחינה מקבילה, בתומעה, של מה שיש בקדושה, כן? זה לעומת זה עשה אלוהים. ושלישים על כולו, מה זה שלישים על כולו? הנה, 1, 2, 3, ושלישים על כולו, קטר, חוכמה ובינה, ושלישים על כולו הם שלוש ראשונות, ככה. אז יש לנו פה בעצם 10 ספירות רמוזות בתוך הכתוב עצמו. של מה? של קומת הקליפה, כאן היא נקראת מצרים, לצורך העניין, שרודפת אחרי קומה שלמה של קדושה, שלצורך העניין, להבדיל אלף הבדלות, נקראת ישראל. והרי זה קומה שלמה כאיש אחד. והחילוק בזה נראה כי אחדות של בלב אחד טובה לבחינה של מלחמת הגנה. מתי טוב להיות בלב אחד? כי הרי זו מדרגה אחת שציין אותה רש"י. מתי טוב להיות בלב אחד? כשאתה במלחמת הגנה. צבא הגנה לישראל. צריך להיות בלב אחד. זאת אומרת, כאן לא צריך אפילו שתהיה הצבעה ימין, שמאל ואמצע. כשיש הגנה על הבית, צריך להיות בלב אחד. מה זה לב אחד? גרעין שאי אפשר לחדור בתוכו. מי שמסתכל מבחוץ, לא, אפילו לא צריך לראות שיש מפלגות בתוך המלחמה הזאת.
זה צבא,
שאני אומר,
זה שיטה שכל פעם נופל, כשלא נכנס אחד אחר. כל הצבאות חושבים שאין להם, שהם שלמים,
שאין אף פעם לא, כן.
אף פעם לא. אגב, יש אחד מלכי ישראל, שלמרות שהם עשו עבודה זרה וזה, אבל לא היה לשון הרע, עכשיו מחבר אני חושב.
הייתה עבודות.
כן, הייתה, נכון.
הייתה שלמות, מבחינה מסוימת שלמות, אז לא הייתה לפגוע בהם.
נכון, בדיוק. וזה מראה על הבניין הזה. גם כשהיו ביחד, כן, איך כתוב הפסוק? חבור עצבים אפרים, הנחלו. מה זה חבור עצבים? עצבים זה עבודה זרה, אפרים זה עם ישראל. אפילו שהוא מלא עבודה זרה, עצביהם כסף וזהב, אנחנו, תעזוב אותם, למה? חבור. הם כולם מחוברים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אפילו אוהב את עם ישראל, כשכולם עובדי עבודה זרה, אבל שיהיו מחוברים. כן, אין בן דוד בא, עכשיו איזה חידוש שנולד עכשיו, כרגע, אלא בדור שכולו, חייב או כולו זכאי, העיקר שיהיה כולו. מילת המפתח זה כולו.
יש כולו, יש כולה.
כן. כן, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. איך כולך יפה? כשאני מסתכל עלייך בבחינת כולך יפה רעייתי, כשאת הכל, את יפה. שהיות וכולם מאוחדים יחד ומגינים זה על זה, כן? דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, לא חשוב, קשה לכבוש אותם. ולכן זה נקרא בחינת מלכות שהיא נוקבה. אז אנחנו מופיעים כמו נוקבה. נוקבה זה, זה מידת הדין. בשלמות. ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה, אלא להתגונן. למה הוא קורא לזה מלחמת הגנה? כי בעצם זה התגוננות. האישה לא הולכת להתקיף, מטבעה, אבל אם באים להתקיף אותה, היא יודעת להתגונן. אז ההתגוננות שלה, זה הבחינה הזאת שאנחנו מדברים עליה, והיא מקבילה למה שקראנו מקודם לב אחד. אבל, האחדות של בחינת איש שנעשה קומה שלמה, כאן האיש הוא אקטיבי, כן, יותר מן האישה. אז הוא יוצא למלחמה, זה כבר לא צבא הגנה, זה צבא התקפה. אז האיש נעשה איש מלחמה, כן, השם איש מלחמה, למי אנחנו קוראים השם? לזה, זה נקרא השם, נכון? השם איש מלחמה. הנה, יש הקבלה פה לעניין, אנחנו רואים שזה מתאים לפסוקים. לא רק להתגונן, אלא לכבוש אחרים. כשאתה יוצא למלחמת כיבוש, ולא למלחמת מצווה, תשימו לב, אנחנו פה עכשיו שתי מדרגות של מלחמה. במלחמת מצווה אני צריך להיות דומה ללב. למה? כי זה הגנה. במלחמת כיבוש, אני הולך לכבוש, כן, אז זה כבר איש. שמה מותר לי שיהיה חלוקה בתוך המחנה שלי. למרות שאנחנו באחדות.
להיכנס לי עם איזה איש כזה מאז.
כן, נמצא. כי במצרים, כן, לא, לא, לא. שמה אנחנו במלחמת מצווה, כי זה הבית שלנו.
לא, זה כבר כבשנו. זה מצווה.
זה מצווה, זה לא כיבוש. זה כבר כבשנו, זה פשוט מאוד, זה
הזמנים. אז בפועל, כל פעם שאנחנו מתגוננים.
נכון,
יש גם בנצור של התגוננות של התקפה.
נכון, אבל זה הבית שלנו. כשאני אומר, זה עוד לכבוש שטחים חדשים.
אם הם מסיטים את המים של החדשני, שיהם מציבים את המים של החדשני,
השיעור לא יהיה חי, לא יהיה שיעור.
אם הם מסיטים את המים של החדשני, כדאי לכבוש אותם, כדי שיהיה לנו את המים, אז זה מלחמת, זה כיבוש, זה כיבוש. אבל אם אתה הורס להם את הכל ונכנס בפנים בתור התגוננות, זה לא כיבוש.
ועכשיו לכאורה שנתנו להם, שהם לקחו את כל הגוש שבטי וכל זה,
נכון,
אז הם לא חוזרים לשוגמים.
אז בתוך המנגנון של לב, אנחנו צריכים לחזור לאיש, אתה צודק. אבל בכללות, אנחנו קודם כל לב שם, נמצא. כי במצרים כוחות הרע רדפו אחרי ישראל בשתי בחינות אלו של לב ואיש אחד.
איפה הוא רואה שזה מפורט לשניים?
מה? במצרים איך הם רדפו אחרינו? בגלל ש...
גם באיש וגם.
בגלל שכשמצרים רדף אחרינו, אנחנו רואים שיש בחור שם, ואמרנו שבחור זה זה, ואחר כך אנחנו רואים שהמצרים הם כמו אחד, אז הוא אומר שזה לב. זאת אומרת, גם במצרים, אם אתה בודק טוב טוב, פעם הם מופיעים כאיש אחד, פעם הם מופיעים כלב אחד.
פה הוא מביא את שניהם.
נכון.
הוא אומר, ויקח זה הלב.
נכון, נכון.
ואחר כך ה-600 רכב והשלושים זה כל האיש.
בדיוק.
אחר כך שהוא אומר ב...
מה שסימנתי, כן?
בקריאת ים סוף הוא אומר, מת על שפת הים.
כן.
לא ישראל...
היה ישראל את מצרים.
מצרים, את מצרים מת על שפת הים, זאת אומרת, כל הקומה הזאת...
כל הקומה נפלה, עכשיו זה הפך להיות כאילו לב מת.
רק הלב או כל הקומה?
כל הקומה, כי ברגע שהלב לא מתפקד, נגמר, כן? וכן, כלל ישראל, כשבאו לקבל תורה, כן, זה הולך לכיוון מה שאמרת, אם אין כלל שקודם לפרט, אי אפשר לחזור לכלל, כי לא היה כלל בהתחלה, כן? וכן כלל ישראל, כשבאו לקבל תורה, אז אנחנו עכשיו חוזרים למתן תורה, התאחדו יחד בשתי הבחינות להיות בלב אחד, לקבל התורה ושמירת מצוותיה, וכן להיות בבחינת איש מלחמה, להמשיך מלכות השם בעולם. בשביל זה צריך להתקיף. זה מלחמה, כן? זה מלחמתה של תורה. לשכנע את העולם לקבל את עול מלכותו יתברך. ולבער, כן, לבער כל כוחות הרע מן העולם, במיוחד כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל, יש לנו מצווה לבטל, לבער כל עבודה זרה שנמצא בה. אז אנחנו רואים שגם כשאנחנו מגלים עול מלכות שמיים, מצד אחד אנחנו מקבלים בלב אחד את התורה, אבל אנחנו צריכים לצאת למלחמה כאיש אחד, כדי לאפשר לנו שלא יהיו מחיצות בינו לבינינו. כן, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. וזה צריך להיות גם איש. לדעת לקחת יוזמה, להיות אקטיבי. לא לחכות שהחיים ינהלו אותך, אלא אתה מנהל את החיים.
מה שיפה פה זה שאמרנו שאיש מחולט להרבה בחינות. אז במלחמה הזאת יש כאלה שצריכים ללמוד תורה, יש כאלה שצריכים להכין נזלתי, יש כאלה שצריכים להכין רכבים.
כן, מה הבעיה? לא, אמרת יש בעיה.
לא, זה יפה.
יפה, נכון. רק שאלה שמכינים מזלטים צריכים להיות באמת מרוכזים בזה, ואלה שלומדים תורה צריכים להיות באמת מרוכזים בדבר הזה. ולא להגיד כאילו אתה אחד מאלה, או אלה או אלה, אבל אתה רק מזויף, אתה מתחפש. זה לא. אם אתה באמת שפיץ בתורה, עד רבה, אני אפילו משלם לך שתלך ללמוד. אבל אל תעבור כל היום במטבח שם להכין כוסות של תה וקפה. כן? תלמד. תהיה באמת מה שאתה צריך להיות. נכון. דרך אגב, מסכימים? גם אם לא אומרים, מסכימים? עובדה שמדינת ישראל, למרות שיש אנשים צועקים כל דור ודור, מסכימים לדבר הזה. עד היום, מסכימים? כל הממשלות מסכימות. תמיד הם צריכים לראות איזה אדם, איזה מזוקן שם איתם, בתוך הכנסת. כי יש לנו גושפנקה אלוהית. יש לנו חותמת אלוהית שמשהו בסדר פה. אפילו שזה ממשלה הכי חילונית שתהיה, היא רוצה את הדתי שלה. כן? למה? יש הסכמה פנימית. והנה, שתי בחינות אלו היו בכלל ישראל קודם מתן תורה, אחר שיצאו ממצרים. והקדוש ברוך הוא העיר להם גילוי שכינתו ביציאת מצרים ובקיעת קריאת ים סוף, שזה כולל שתי הבחינות. איך? ביציאת מצרים היה בחינה של הגנה, נכון? ויציאה משוויה, מהאויב. אז צריך בעצם להתגונן. זה סכנה כשיוצאים מהשטח, כן? החיילים תמיד אומרים שלהיכנס לשטח זה יותר קל מאשר לחזור. כי כשאתה חוזר יש בעיות, כן? האויב מתקיף דווקא כשאתה מתחיל לסגת. כשאתה נכנס הוא בורח. אז כשיצאנו ממצרים היה פחד, סכנה יותר גדולה, כי אנחנו יוצאים מהכלא. וכשאתה יוצא מהכלא לפתח חטאת רובץ, לפתח, כשאתה יוצא. בסדר? ואילו בקריאת ים סוף, מה קורה בקריאת ים סוף? תשימו לב. במצרים יצאנו מבחינה של קליפה. בבחינת יסוף אנחנו נכנסים אל תוך בחינה. אתם רואים שיש פה בעצם בחינה יותר אקטיבית. ביציאת מצרים חוץ מזה, מי עשה לנו שנצא? הקדוש ברוך הוא, לא אנחנו. כן, ביד חזקה, בזרוע נטויה. בקריאת ים סוף מי נכנס לים? אנחנו. נחשון בן עמינדב, יש יוזמה. אז אנחנו יותר דומים לנקבה במרכאות ביציאת מצרים ולזכר בקריאת ים סוף. כן? הזכר מפלח, הוא נכנס. כן? ובחינת הנוקבה זה יציאה מי. או בהגדרה אחרת, לא תעשה או עשה. מצוות לא תעשה זה התגוננות, מצוות עשה זה יוזמה, זה עשייה. אז בקריאת ים סוף זה בחינת מלחמת כיבוש. כן, יש הרבה רמזים, כמובן להיכנס לתוך הים, לקרוע את הים, לבקוע את הים, זה בחינת זכר כמובן. ולכן אמרו, השם איש מלחמה, דווקא שם. כן, בשירה. ולכן חנו בלב אחד, כאיש אחד, בשתי הבחינות. הגיעו למתן תורה, לפני מתן תורה, בהר סיני, במדבר. זה המקבילה של הפרשה למתן תורה. כשאנחנו מגיעים למדבר, אנחנו כן כוללים את שתי הקומות הללו. שתי בחינות. וזה נכלל במאמרם, נעשה ונשמע. כי נשמע הוא בחינת הגנה. כן? נשמע זה פסיבי, אותו דבר. ונעשה, יש פה עשייה, זה אקטיבי. אז נעשה ונשמע, אנחנו רואים, שומעים פה זכר ונקבה, שוב פעם. אז יש בחינת הגנה לשמוע בכל השם, ולא לעבור על דבריו. ונעשה, הוא בחינת השם איש מלחמה, לצאת למלחמה, מלחמת השם בגיבורים. אמנם, שתי בחינות אלו נתקיימו בישראל כשהתעלו למדרגות עליונות אחר יציאת מצרים. במצרים לא, כן, אין שום קשר, אין שייכות לדבר הזה, כי אנחנו שם בכלל במצב של מוות, כן? זה לא חיים במצרים. אז רק ביציאת מצרים, בבחינת ועשה אתכם על כנפי נשרים. אבל אחר חטא העגל, ירדנו, כן? העגל בא ועשה פירוד. אחר חטא העגל נעשה פירוד בשתי בחינות אלו. ולפי הכלל הידוע, כי החטא מביא פירוד בלבבות, כן? כלומר, חוץ מזה שהחטא הוא דבר חמור של עצמו, הוא גם גורם לבחינה נוספת, שמי שחוטא יוצא מעולם האחדות, מעלמא דייחודא, לעלמא דפירודא. כלומר, אדם שלא חוטא נמצא בעולם של אצילות, בעולם אחדות. הוא אחד. אדם שחוטא יורד לפיזור, לפיצול. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם נכנס בו רוח שטות, איפה הלך רוח הקודש שהיה בו? יצא. אז האדם הזה הוא כבר לא הוא. אם הוא לא הוא, הוא אדם מפוצל. סכיזופרן. יש פה במחלה הזאת סכיזופרניה, עניין של חטאים. הוא מחטיא את מטרתו. כלומר, חלק ממנו הולך לכיוון, וחלק ממנו צריך ללכת לכיוון אחר, ושניהם לא נפגשים לעולם. ולכן, היו ישראל צריכים לחדש שתי בחינות אחדות אלו. כל פעם שנופלים לחטא, צריך לחזור ולחזק את שתי המדרגות. כלומר, בלב אחד ובאיש אחד, כאיש אחד. ובעוד שלפני החטא היו יכולים להתקיים שתי הבחינות האלו בלי שום כלי, אלא במחשבה בלבד, הרי אחרי החטא היו צריכים כלים להחזיק בחינת האחדות. כי הם נפלו לעולם של כלים, לעולם יותר נמוך. אז עכשיו צריך להשתמש בכלים שירדת אליהם כדי לעשות את מה שאתה צריך לעשות. כלומר, התורה, מה זה דיברה תורה כלשון בני אדם? איפה שהאדם נמצא. אם האדם נמצא בעולם רוחני, התורה תדבר איתו והוא יוכל לעשות את הכל באופן רוחני. אבל אם האדם נפל והוא בעולם גשמי, כמו שאנחנו היום, אז התורה אין לה בעיה עם זה, היא תיתן לך מצוות גשמיות שמתאימות לעולם שאתה נמצא בו היום. ואם תעלה שוב פעם, אין בעיה, התורה היא מתלבשת, כן, לפי מה שאתה, לפי הדור שלך. ועל זה, באו שני מניינים בפרשתי, כן, בפרשת במדבר, יש שני מניינים. ראשון, מניין כלל ישראל בכללותו. ואחרי זה מניין כלל ישראל בסדר הדגלים. אז יש מניין שדומה יותר לכללות, שזה לב, ויש מניין אחר כך לפי הדגלים, שזה כבר איש אחד. דגלים, דרך אגב, זה מלחמה, כן? זה כבר, כן, איש על דגלו. וחלוקים המה בעניינם. הוא מובן בזה, למה היו צריכים קודם מניין כללי, ואחרי זה מניין הדגלים. מה שצריך ביאור, הרי גם על ידי מניין הדגלים היו יכולים לדעת כללותם. מה זה אני צריך שני דברים? תגיד לי כמה יש דגלים, אני יודע לעשות חשבון, כן, אחד ועוד אחד. לא. עוד פעם, פה הרב רומז למדרגה שדיברנו עליה לפני כמה פעמים, שמה? שהכלל הוא לא אוסף של פרטים. לכן אם אתה מונה אותם כדגלים, אתה תתחיל למנות אותם, זה, 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 ואתה תלך לכיוון של זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, ואז אתה תחשוב שתגיע לכלל. זה לא נכון. זה יהיה אוסף של פרטים, זה נקרא ציבור, אבל אני לא מדבר על כלל האומה כאן. זה משהו אחר, כלל האומה זה לא הציבור. ציבור זה מדרגה יותר נמוכה. היא, הציבור באמת כוללת את המדרגות. זאת אומרת, מה זה ציבור? צדיקים, בינוניים ורשעים. זה ראשי תיבות, ציבור. כך אומר אריזל. אבל כלל ישראל, אני לא מדבר על זה, זה כבר נשמה. אז אותו דבר פה, השאלה, אני חוזר על השאלה. למה לא מספיק מניין הדגלים? למה אני צריך עוד מניין אחר שהוא כללי? כי אל תחשוב שעל ידי מניין הדגלים תוכל להגיע לכלל. לא. צריך להיות כלל, קודם כל. ובהכרח העניין הוא לבנות שני סוגי אחדות. המניין הכללי הוא אחדות של כנסת ישראל. זה משהו אחר לגמרי. בחינת בלב אחד. ושייך לבחינת המלכות. ואילו מניין הדגלים הוא אחדות בבחינת כאיש אחד. ולכן נמנו בשניהם. וכן מצינו שאחר המניין הכללי נאמר ללוויים, הלוויים לא תפקדו בתוכם. אחרי שמנינו את כולם, אנחנו רואים שהלוויים הם כאילו סוג אנשים הומלסים כאלה, כן? ללוויים אין חלק, לופטמן, אנשים רוחניים כאלה, אתה לא יודע איפה הם נמצאים, אנשי אוויר. מה זה הלוי? הוא רק כאילו מלווה, אין לו שום מקום. כן? בעם ישראל הלוויים זה קשה. הכהנים זה אריסטוקרטיה, עם ישראל יש לו מקום, והלוויים אתה לא יודע בדיוק איפה לשים אותם.
אבל מידת הדין, הלוויים, מידת הדין.
כן, כן, בוודאי, כי הם, כי הם נושאים כדי לשאת, צריך להיות כלי קיבול, את כלי הקודש. אבל האמת שהיו לנו הרבה בעיות עם כל המדרגות, גם עם הכהנים, כן.
שומע, זה ברור,
דרך אגב, הכבוד שאנחנו נותנים היום לכהנים, הוא לא לפי ההלכה. לפי ההלכה, אם יש תלמיד חכם וכהן בבית הכנסת, את מי מעלים ראשון לתורה? את התלמיד חכם. למה אנחנו היום מעלים את הכהן? כן, כי רצים לשמור. מה? חבוד.
כי יכול להיות שיש כהן תלמיד חכם.
אז אתה אומר לי, עדיף להיות בריא, טוב ועשיר.
לא, אז יתחילו, קודם כל אפילו נווה תלמיד חכם, יתחילו לך, אבל זה גדול מזה וזה גדול מזה.
בסדר, אתה אומר משום דרכי שלום.
משום דרכי שלום.
אז האמת אומרים לנו חכמים שבעצם זה כדי לשמור על האידאה. האידאה זה באמת שהכהנים הם אנשים גדולים מאוד. למרות שהכהונה ירדה היום, אבל אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים, לכן אנחנו שומרים את המקום הזה שלעתיד לבוא תתחדש.
אבל זה באמת, באמת בעיה. אם אתה אומר שאתה מעלה תלמיד חכם, תמיד יהיו ויכוחים. למה יש כהן, זה תלמיד חכם, מה פתאום? תמיד יהיה בעיה.
אז למה בכהנים אין בעיה? גם יכול, תגיד לי, למה כהן הזה והכהן השני לא?
לא, כי בכהנים זה מתייחסים לקדושה. זאת אומרת, לא...
בסדר, אבל למה הכהן הזה אתה מעלה אותו והכהן השני לא? יש 20 כהנים, בבית כנסת שלנו יש 30 כהנים.
אבל זה לא, הם לא מתווכחים. מוכן לא מתווכחים, אבל תלמיד חכם, זה לא תורה. זה כמו רופא, זה רופא וזה רופא. אבל זה רופא וזה נגח, זה לא אותו דבר.
אבל יש לי חידוש בשביל רבי עמרם, שכשהיו עולים בכבש, כן? היו רצים, הכהנים, ואחד דוחף את השני, הורגים אחד את השני, מכניסים סכינים, נו. היו לנו בעיות גם כאלה.
לא, בסדר, אבל זה מובן
להרוג יהודי
כדי. שאנחנו אומרים, כהן עולה, אז כהן עולה, אליטה כהן לא עושים את דלי. אבל אם אתה מדבר על תלמיד חכם, זה כבר אולי יש אחד גאון עולם, ואף אחד לא מכיר אותו, והוא אומר, מה העלית אותו?
בסדר, נכון. על כל פנים פה נכנסנו לאיזה מין...
אני חושב שזה עצמי.
אסור לנו להתעסק עם כהנים, עצבנים וצריך להיזהר. כהנים הם...
כהנים ארוכיים בכלל, זה
מה שנקרא. למרות שהם לא יוצא צרה.
כן? טוב, אז אנחנו קצת יצאנו מהנושא, אבל לא חשוב. כתוב, הלוויים לא התפקדו בתוכם. כי זה שבט לוי, כן? למרות הכל. וכן, אחר מניין הדגלים. לומר, ששני מניינים אלו של מלכות וזה, היה רק בכלל ישראל ולא בשבט לוי. מעניין, כאילו הוא שם את כלל ישראל בשבט לוי, נפרד, איך יכול להיות דבר כזה? ולאור האמור נבין סדר הדגלים שהעיקרו בא לבנות כלל ישראל, בבחינת פרצוף של כאיש אחד, אמרנו הדגלים זה איש אחד, והנה סדר הדגלים הוא כנגד ארבע בחינות של פרצוף, אז הנה עכשיו, זה הדגלים. חוכמה, פרצוף אחד, זה דגל אחד, כמה דגלים יש בעם ישראל במדבר? ארבע, נכון? זאת אומרת, ארבעה חלקים, בכל חלק יש שלושה שבטים, נכון? ארבע כפול שלוש, 12. אז הדגל הראשון הוא פה. הדגל השני זה בינה, הדגל השלישי זה זה, והדגל הרביעי זה מלכות. בואו נראה איך זה מחולק בתורה. אז יש לנו ארבע פרצופים, ארבעה פרצופים, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, שזה כנגד ארבע אותיות הוויה, כן? י' כו' כ', י' חוכמה, ה' בינה, ו' תפארת, ה' אחרונה מלכות.
הם נמצאים אז בגוף.
מה? כן.
לא רק בגוף.
מה זה לא רק בגוף? כן, זה קומה שלמה.
זה קומה שלמה.
וקוצו של י' שאינו בחינת אותיות. זאת אומרת, יש משהו שלמעלה מהאותיות, קוצו של י'. נגיד שזה כתר פה. מין מחנה כזה לבד. והנה, עכשיו לפי הדגלים, איך שזה בחוש, במדבר, בפועל. דגל מחנה יהודה הוא הראשון, נכון? הוא בחינת חוכמה. הנה יהודה. יהודה הוא נמצא פה. זה יהודה, זה שבט יהודה.
אני
לא, אז בוא נראה. עוד מעט. אתה צודק, אבא יסד ברטה. נכון. אבל בינתיים הוא צריך להיות בשורש. כן? איך אתה עלית לשורש? אם אתה מסוגל להיות למטה, נכון? בוס, בעל הבית טוב, זה אחד שיודע לעבוד בכל הקומות. אם הוא נהיה בעל הבית, הוא רק בקומה שמינית שם, הוא לא יודע מה הולך במרתף אצל הפועלים הפשוטים, יש בעיה. הוא צריך להיכנס לכל מנגנון של כל הבניין ולדעת איך פועלים שם. כן? הוא עכשיו מוסכניק גדול. הוא יש לו רק בראש, הוא יודע מה קורה שם. אבל הוא יודע גם כן להיכנס לכל הפרטים של כל פועל הכי קטן ולדעת, לא, זה לא טוב ככה, תעשה ככה. אם לא, זה רק בגלל שקנית את הגדולה שלך בכסף, אז אתה שם נמצא למעלה, אתה לא יודע מה הולך בכל הבניין, זה לא עובד. הבניין הזה הולך להתפרק חס ושלום. אז הראשון זה יהודה, כן, ראש הספירות, לכן נקרא גם כן יהודה ראש המדברים, כן, בכל מקום. יהודה בר אילאי, כמו שראינו ברבי שמעון בר יוחאי. וכידוע, כל ראש יש בו מלכות של העליון. זאת אומרת, יש לו מלכות של הראש שלו, מלכות של הכתר, ולכן דגל זה הוא יהודה, שהוא בחינת מלכות העליון. זאת אומרת, זה גם מקביל למה שאמרת, אבל זה גם פה יש לו את המלכות הזאת, מלכות של העליון, ואתו אמו, מביתו, איזה שבטים, יששכר, בחינת חוכמת התורה, אז יש פה יששכר, כן? וזבולון. זבולון, מהו זבולון? מושך בעת, זאת אומרת, הסופרים, הוא מחזיק ידי יששכר. הוא, זבולון ויששכר, הם שותפים באותו שבט, דינו כדינו, בחינת חוכמה. כמו שאמרו, בצל החוכמה, בצל הכסף. ואחרי זה דגל מחנה ראובן. איפה הוא? הוא בא ברמב"ם, הוא במדרש, ברמב"ן, סליחה, הוא במדרש, עניינו תשובה. זאת אומרת שפה אנחנו אצל ראובן. מי פתח בתשובה? כתוב ראובן, נכון? אז זה בינה, מתאים לבינה, ראובן מתאים לבינה, שזה תשובה. שאם מסיטרה דאימא, בחינת בינה כידוע. כל תשובה בבינה. ושם צריכים גבורה מיוחדת. פה אנחנו כבר בצד השמאל, אז זה כבר גבורות. כמו שכתוב, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ובפרט, אחר שחטא, והיה מסור בידו, ועתה הוא מתגבר עליו, כן, כדי לצאת. ולכן, אתו אמו, עם מי שמו את השבט הזה? עם הגיבורים, שמעון. ראובן עם שמעון, כן, שהוא מסיטרה דגבורה כידוע, וכן גד, כן, טרף זרוע אף קודקוד, טרף זרוע אף קודקוד, גד. כן, גד גדוד יגודנו, מלחמה, כן? זאת אומרת, מידת הדין. אז אנחנו רואים את ראובן, שמעון וגד. אחרי זה דגל מחנה אפרים, אפרים, תפארת. אתם רואים פאר, השורש. אפרים זה תפארת. ואתו אמו, מי בא איתו? מנשה. כל
מנשה,
חצי מנשה. כן, מנשה, לא חשוב. שניהם בני יוסף, יחד עם בנימין. בנימין, שהוא גם כן בחינת עטרת היסוד. כן, עם בנימין שהוא בחינת עטרת היסוד, שהיא שורש של המלכות. ואחרי זה דגל מחנה דן. למה פה דן אחרון? כי הוא המאסף, נכון? זה הסוף של כל השבטים. בחינת מלכות. וכן מורה דן, שהוא לשון דין, כן, מידת הדין, דינה דמלכות הדינה, והוא בצפון שורש החושך. פה, כן, הצבע של המלכות זה שחור. משם בחינת המלכות, לטלה מגרמה כלום, אין לשבט הזה, אין למלכות, בחינת עצמה, אלא מה שנותנים לשאר השבטים. והוא מאסף לכל המחנות, כן, לכן האוטובוסים של דן, הם מאספים, כן? ואתו, כן? תלוי אם אתה באגודה או ב... ואתו אמו, נפתלי, כן, אז מי נשאר איתו? נפתלי, זה איילה השלוחה, ככה קוראים לה, עוד מעט נראה למה איילה, ולשון איילה, הנה, נאמר, על המלכות, כמו שכתוב, על איילת השחר היא אסתר, היא נקראת איילה, איילת השחר. למה קוראים לה איילה? וכן אשר נאמר בו, כי ישרוני בנות, כן, שכולם מבחינת מלכות. והנה כל אלו, כשהיו יחד סביב למשכן, נעשה בחינת של איש אחד. קומה שלמה שיש בה מקומות מחולקים. כן?
חסר פה
אשר, אשר. הוא איתה, אישרוני בנות. ויש לומר, כיש... מה? יוסף זה לא חלק מהשבטים, זה אפרים ומנשה, נכון? ויש לומר, כי שבט לוי הם בחינת קוצו של יהוד. עכשיו תשימו לב איפה שם תלוי. איפה לוי פה? אז זה הקטע פה שהוא קוצו של יהוד, זה לוי. זאת אומרת שלוי בכלל לא בעסק, אבל הוא שורש הכל. הוא הליווי, הוא הדבק שמדביק.
קוצו של יהיה הקטר.
כן, 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 כמו הקטר. לכן הלוויים, מה הם עושים בעם ישראל? קודם כל, הכהנים, מאיפה הם יצאו? מי הלוויים? ולימוד תורה הם הרבנים, הם אלה שמגבשים את האומה מבחינת הלימוד, מבחינת הכוח העליון. זה הרבנים, נכון.
אבל גם יששכר הוא בלימוד.
לא, הוא לימוד, אבל לוי מלמד. זה משהו אחר.
מלמד.
כן, יש נקרא לימוד תורה ויש תלמוד תורה. מה זה תלמוד תורה? ללמוד וללמד, לא רק ללמוד. יש הרבה אנשים שלומדים, אבל יש יותר מעלה על מי שלומד ומלמד. משהו אחר, כן? תלמוד תורה כנגד כולם.
אז מה ההבדל?
לא לימוד תורה, יש הרבה אנשים שמתבלבלים, כן? אומרים לימוד תורה כנגד כולם. לא, כתוב תלמוד תורה כנגד כולם. רק אם אתה לומד ומלמד.
זה הבחינה של לוי?
זה הבחינה של שבט לוי, כן?
זה שבט יששכר, זה
יותר תלמידי חכמים שלומדים.
רבי יצחק הרבני לומד.
אלה פרופסורים.
כן, נכון.
למרות שלימוד זה פיאל, זה בא ללמד, זה לא בא מ... מה? אומרים לימוד, לא אומרים למידה, לימוד זה בא ללמד, פיאל.
לא, למה?
דיבור זה לדבר. זה בא... אז זה בא, לימוד תורה, תלמיד שהבנתי שזה גם, זה ללמד את המזל ללמד.
אז קוראים לזה תלמוד.
גם לימוד חשבתי, זה מה ששמעתי, שגם ללימוד תורה, זה, המזווה זה ללמד.
נכון, זה ככה צריך להיות.
בגלל זה אומרים לימוד ולא למידה. אומרים לימוד?
כנראה ככה שצריך להיות. כן, אני זוכר אצל אחד מהרבנים שלי, אחד התנאים שאתה בא ללמוד אצלו, זה בתנאי שאתה מלמד. אם אתה לא יוצא ומלמד, אתה לא, אסור לך להיכנס לשיעור בכלל, הוא לא מקבל אותך. כן? אז אם אני עושה את הכללים האלה בכל מקום, זה נגמר, כן?
זה טוב דווקא.
נכון, זה מחייב את התלמידים. כן, ככה הרבנים הגדולים בעצם מכשירים תלמידים לדורות הבאים, ובכל מקום שותלים אותם.
זה ככה
צריך
להיות.
כן. אז נראה, אולי זה... לא. אז שאין בו עוד שלם, אז למה הלוי אין בו עוד שעת שלמה? כן, כי הוא בעצם קוצו של יהוד, הוא שורש. ולכן היו המעט מכל השבטים. כן, כמה לוויים יש בבית כנסת? הוא עלו, 1.5, אין כלום, אין לוויים בבתי כנסת.
זה מוזר.
לא, זה לא מוזר.
נכון, נכון, נכון. אין לוויים בעם ישראל, כמעט אין הרבה לוויים בבתי כנסת ריק. קשה מאוד למצוא לוויים.
למה? כי הם שרים.
לא רק כי הם שרים, כתוב כי היו הרבה שמתו בנסיעת הכלים במשכן. אם אתה חושב על משהו אחר בזמן הנסיעה, באלף, נסיעה, והנסיעה בעין, מיד היית מת, חזי שלום. אז הרבה היו מתים נופלים בדרך. כן, כן. זה ממש מקצוע מאוד קשה, לומדים 5 שנים רק כדי להרים משהו. מה קשה להרים? תרים וזהו.
אז יש כוונות כנראה.
אז יש כל צעד, היו מלמדים אותם ללכת. כל צעד מה לחשוב על כוונות. אם היית יוצא, כן? לא יודע מה, יש לך איזה חשבון בנק בתוך כדי הנסיעה? גמרנו, הלאה. לא פשוט. מדרגה מאוד, ותלוי איפה אתה נמצא. ככל שאתה יותר בכלים היותר פנימיים, אוי ואבוי, שם כל מחשבה קטנה פוגמת. גרשון כעת מררי, כן? תלוי איפה אתה נמצא. אז והיו המעט מכל השבטים, כמו שהקוץ אינו עוד שלמה. אז אנחנו רואים שיש דקדוק, כן? הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. זה ממש... והנה קוצו של יהוד, אז היא... עם כל הקומה. קוצו של יהוד הוא לא מנותק, כמו שחשבנו עד עכשיו, שלשבט לוי מנותק, אין לו מקום בכלל ישראל, אלא להפך. זה השורש של הכל, כי הוא עזיל, כי הוא הולך עם כל השאר. הרי מי זורם פה בכל האיברים האלה? מפה, זה קוצו של יהוד. שהרי צורתו נקודה, אפילו לא נקודה, כן? נקודה זה כבר חוכמה. זה לפני הנקודה, וכל אות תחילתו עם נקודה. לפני שאתה מתחיל כל אות, אתה... שם את העת שלך על הנייר, כבר עשית שבט לוי בעצם. והרי שכולם יש בהם התפשטות של הכתר. וזה מה שכתב האריז"ל, כי כל הפרצופים מלבישים את הכתר, כמו כל אות שתחילתו כתר של נקודה. אז כשאתה כותב אות, הנה אני כותב למשל, אני רוצה לכתוב עכשיו כף. אז אני עושה קודם כל ככה, הנה כבר עשיתי את שבט לוי, עכשיו אני מתחיל לבנות. אז מה עשיתי בעצם? כן, מה עשיתי פה? הלבשתי את היוד המקורית, שעדיין נמצאת פה, בכל שאר האות. זאת אומרת, כל זה הפך להיות לבוש לנקודה הקטנה שהתחלתי בהתחלה. ויש להוסיף כי משה ואהרון, כן? בניו היו הבחינה של עתיק יומי, עוד יותר גבוה עכשיו, עתיק יומי, כי פה אנחנו בקטר, אבל פה זה עתיקה כבר, שהוא מתלבש כולו בתוך אריחנפין. אז תראו שיש פה הדרגתיות. ובדברנו יבואר, למה מצינו לשון נסו את ראש, רק בבני קהת? כן, למה נסו את ראש בני הקהתי? ובני גרשון, וכן, ביד וגר... קהת וגרשון הם באותו, אותה פרשה, ואחרי זה מרארי לבד, שלפי המבואר, שהם בחינת אריחנפין. הרי מתבהר בדברי אריז"ל, כי אריחנפין יש בו תרי ראשים. אנחנו יודעים שבאריך, פה אנחנו נכנסים ממש לסוגיה יותר עמוקה בקבלה, אז צריך יותר ריכוז כדי להבין לאן אנחנו הולכים, ואיך כל זה מתקשר עם מה שבנינו עד עכשיו. אז באריחנפין, אומר אריז"ל, יש לנו שני ראשים, כתר וחוכמה. אבל בינה היא בגרון. מי שהיה בשיעור ביום חמישי, כן, זוכר שדיברנו על הבינה שהיא בגרון, כן? זאת אומרת שיש שני ראשים, חוכמה ובינה, והבינה יורד, סליחה, כתר וחוכמה, והבינה היא בגרון. ולכן, בני קהת נשאו את ראש, בחינת כתר שבאריך, ונשאו את בני גרשון, זה חוכמה. כלומר, גרשון וקהת, הם מתעסקים במה? בדברים יותר ראשיים, יותר פנימיים, כן? לכן מרארי הוא כבר יותר בחוץ, כי הוא לשון מרירות, כן? למרות שגרשון מגרש, וכהת, כן, אתה כהה את שיניו. זאת אומרת, יש הרבה סודות פה. בחינת חוכמה שבאריך, שניהם, כן? אז יש לנו פה נסוד בני גרשון, זה בחינת חוכמה שבאריך, אז גרשון זה חוכמה שבאריך, וכהת זה כתר. ואילו בני מרארי, עכשיו אנחנו במשפחה השלישית של משפחת לוי, בחינת בינה. אז איפה היא הבינה? אמרנו בגרון. אז מרארי הוא בגרון, כן? אתה מרגיש, כן, טעם מר. שבאריך, שהיא בגרון ואינה בחינת ראש. הגרון הוא כבר מחוץ לראש, הוא כבר בצבא. נמצא שבחינת המניין הכללי, עכשיו אנחנו חוזרים למניין. אנחנו הרי בתוך מניין פה, ש... פרשת במדבר, מונים את ישראל. אנחנו צריכים להבין למה. מה הקדוש ברוך הוא, לאן הוא רוצה להגיע? למה המניין הזה? אז נמצא שבחינת המניין הכללי הרים את כלל ישראל לבחינת מלכות. כי אמרנו לב אחד. ומניין הדגלים הרים אותם לבחינת זה, הנקרא איש אחד. ובחז"ל מבואר כי ישראל ראו את המלאכים והשתוקקו לזה. זאת אומרת, איך הגיע העניין של דגלים?
ברכבה אלה.
אבל עם ישראל ראו את המלאכים למעלה, אמרו לקדוש ברוך הוא, למה הם מסודרים? כזה אנחנו רוצים. אמר להם, אין בעיה, מה שאתם מבקשים, כילד מפונה כזה, תתן לו אותו דבר למעלה אצל השכן, רוצה למטה אותו דבר, אין בעיה, תהיו מסודרים. האמת שזה לא ילד מפונה, זה להפך. אנחנו רוצים להיות דומים, כן, לעליונים. כן, מדרגה עליונה מאוד, לפי סדר עליון. כלומר, ההליכה שלנו במדבר היא לפי סדר עליון. והכוונה שהרי המלאכים הם באיזה עולם? בעולם היצירה, נכון? רוב המלאכים, ששם הוא בחינת איש. אז למה דומים יותר המלאכים? לאישים. הוא פרצוף שלם. ורצו ישראל שגם בחינה הזאת יהיה ביניהם. שלא יהיו רק איזה חטיבה שלמה, כן, של לב אחד. אנחנו רוצים להיות גם כן איש אחד. בין בחינה של כללות מלכות, בין כללות של זה. כאיש אחד, לא רק כלב אחד או בלב אחד, אלא כאיש אחד. ועל זה נאמר ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אחדות של כאיש אחד ואחדות של בלב אחד. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר לנו, כן, בנבואה, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, מה זה השם?
זה
מה? לא, השם זה לא השם שימם, זה השם הוויה. הוויה אחד זה זה, ושמו זה המלכות. המלכות נקראת שם, נכון? אז השם אחד ושמו אחד, עוד פעם, כאיש אחד בלב אחד. היא המלכות העומדת כנגד הלב. לפי מה שנתבהר, שאפריים בחינת זה, כן אמרנו שאפריים בתפארת, יש לבאר דברי התרגום יונתן, מבואר שדגל ראובן היה חקוק עליו עיל, כן? ראובן היה חקוק עליו עילה. למה? למה יש בדגל עילה? והיה צריך להיות שור. למה? שור זהו הבוס של כל הבהמות, נכון? השור הוא הכי חזק בכל הבהמות. אז למה אם אתה בצד שמאל ואתה גיבור, אמרנו שכובש את יצרו, לתשובה? למה אתה לא שם לו כסמל, כסימבול, שור? למה שמת לו עילה? יפה מאוד. הנה, תכף, בגלל חטא העגל, בכור שורו הדר לו, כך ראובן בכור, הנה, בכור שורו הדר לו, היה צריך להיות שור. אלא מחמת, לא להזכיר את חטא העגל, נעשה עיל. אז עשו אותו עיל כדי לא להזכיר את חטא העגל.
לא היה לה.
מה?
עיל, לא היה לה.
עיל, כן, עיל. דגל יהודה, אריה. עכשיו אנחנו עכשיו בצורות. דגל יהודה, אריה. גור, אריה, יהודה. נכון, יזנק מן הבשן. דגל דן, נחש. כלומר, פה יש לנו לכל אחד מקבילה.
דווקא דן, שזה הכי רגליים, נחש יהיה לו עולה.
אתה כרוך בעקבו. הנחש תמיד כרוך בעקבו. נכון? ואיך כתוב על הנחש? הוא ישוף חרוש ואתה תשופנו עקב. כן, אז זה צריך להיות אצל דן. יהי דן נחש עלי דרך. כן? דגל אפרים, איפה זה אפרים? אמנו תפארת. למה דומה? תינוק. מה זה תינוק? תינוק, כן? ואינו מבאר הטעם למה. למה זה תינוק? כי זה, כשהוא נולד, הוא דומה לתינוק, בן וב קצוות, והוא צריך לקבל מוכין. אמרנו תמיד שזה זה לשון איש. מה זה תינוק? תינוק זה בן אדם, זה אנוש, זה איש קטן. והנה אפרים במערב, מקום של השכינה מבין שני הקרובים. כן, זה היה המקום של אפרים, היה במערב. למה? כי השכינה במערב. מה יש במערב? שני הקרובים. כן? ושם גם כן פני רביה. מה זה פני רביה?
זה תינוק.
נכון, פני תינוקות. לכן הקרובים זה כרביה. זאת אומרת, כמו שני תינוקות, אחד זכר ואחת נקבה. ויש להבין טעמו, ועיין ויקל משה, כן? שכתב כי אוהל מועד גמטריה יוסף. הנה יוסף שחסר לך, זה בכלל אוהל מועד, הוא כולל את הכל. כן, אוהל מועד בגמטריה יוסף. דרך אגב, יש נסיעה לקבר יוסף הצדיק היום בלילה, כן? אם אתם רוצים זה או זה או השיעור, אז מה
שתחליט.
אז צריך למצוא לאופרה, בשעה 12 יוצאים אוטובוסים משם. אבל צריך להתעסק בזה, לטפל בזה, אני לא התעסקתי בזה, אם אתם מוכנים לעסוק בזה, ובעזרת השם, עם הצבא והכל. ונראה דעיני יוסף, כשהיה בן 30 שנים, נקרא בתורה בלשון נער. יוסף נקרא נער, אנחנו בספירת היסוד, נכון? איזה ספירה? עוד מעט נצח, הוד, מחר זה יסוד. אם זה היה שבת, היינו צריכים ללכת מחר בעצם. בגלל שמחר זה שבת, אנחנו הולכים יום לפני. כלומר, מתי אנחנו נוסעים ביסוד שביסוד? ליוסף הצדיק. אבל על כל פנים זה השבוע שלו. לכן עכשיו אנחנו בתיקון היסוד. איך היסוד נקרא? נער. כן? תמיד כשיש יסוד, זה... נער. אז יוסף, כשהוא היה בן 30, קראו לו נער. אותו דבר בנימין, כשהוא היה בן 14, נקרא נער. יהושע, בן 40, נאמר בו הוא נער, לא ימיש מתוך האוהל. כלב, בן 80, ביונתו בבית רחב, נאמר בו הנערים המרגלים. כן, המרגלים של כנסת ישראל, שנכנסו לארץ. זאת אומרת, כל אלה הם אותו שורש נקראים נערים, כי כולם קשורים ליסוד. כן, והרמזים גדולים בדבר הזה, אני לא רוצה להרחיב פה, כל העניין של הנערות זה יסוד. ויש לומר העניין, שהרי בברזילאי, הגלעדי, נאמר עליו שמתוך שהיה שטוף בזימה, כן, קפצה עליו זקנה. אדם ששטוף בזימה, כלומר כל הזמן הראש שלו פועל רק לעניינים כאלה, חס ושלום, מה קורה לו? האדם הזה מזדקן. לא רק שהוא מאבד את כוחותיו, כי כל הכוחות שלו נמצאים בתוך מה שיש לו בפנים, והוא זורק את זה חס ושלום לכל מיני כיוונים, מפזר, האדם הזה מזדקן יותר מהר מאחרים, הוא עייף. כן, האדם הזה הולך מת. כן, כמו שחזר עשיו, ואנוכי עייף, הוא אמר ליעקב, כן, תעליתן מן האדום, האדום הזה כתוב שם שבעל באותו יום, כן, בלי, אין סוף בעילות, כן? משמע שההפך, מי שהוא מתקדש בקדושה יתרה, אדם ששומר על הברית, תיקון היסוד, איך הוא נקרא? נער. או שאתה נער או שאתה זקן, תלוי מה אתה רוצה להיות בחיים. נקרא נער גם בזקנותו, כן? אז זה אומר רבי נחמן, כן, זקן ויניק. אם אתה זקן ויניק, זה מראה שהזקנה שלך היא לא זקנה של תועבות, אלא זקנה של קודש, זה קנה חוכמה. לכן אתה יניק, זה העובדה, שנשארת צעיר בעצם, אתה זקן אבל נשארת צעיר. ולכן זרע די יוסף ובנימין נקראים נער. כל הזרע הזה של יוסף, בנימין, וכל אלה שדיברנו עליהם עכשיו, נקראים נערים. כיוון שיוסף נקרא צדיק, ובנימין נקרא צדיק, שמורה על בחינה זו. בזה מבואר עניין פני תינוק בקרובים, להורות כי עיקר השרת השכינה הוא במי שהוא בחינת נער תמיד. למה הקרובים הם היו ילדים קטנים? למה לא עשו שני זקנים שם, זקן וזקנה? היה יכול להיות כזה, נכון? שני הקרובים, אחד זקן עם זקן, ואחד זקנה מול. למה שתי תינוקות קטנים? אלא שזה רמז לתיקון היסוד, שמי ששומר על היסוד, הוא כאילו נמצא בקודש הקודשים ושומע את כל השם מתדבר מבין שני הקרובים. כלומר, שם רמז לזיווג כמובן.
תינוקות או נערים?
תינוקות, ממש. אבל זה נער, כן? זה מתחיל להיות נער. משם זה מתחיל לגדול. וכן כלב נקרא נער, שמשמע שהיה שם התגברות על הניסיון בעניין רחב. גם כן, כן רחב הזונה, שם היה תיקון גדול. היה משיכה גדולה לאותה אישה, ועמדו בלי ליפול לתוך המדרגה הזאת, לא חטאו, ולכן הוא נקרא נער. רמז לזה שהוא לא חטא ולא פגם ביסוד. תמיד בתורה כשכתוב על מישהו שהוא נער, כנראה שהוא לא פגם ביסוד, הוא שמר על היסוד. גם יש לומר שהרי ברית הלשון, כן, הדיבור מורה על ברית המאור, כן, כשם שהדיבור למעלה הוא ברית, כן, גם למטה הוא ברית. לכן אנחנו אומרים מילים, מילה מהפה העליון, גם כן מהפה התחתון זה מילה. מכיוון שהוא לא דיבר לשון הרע על ארץ ישראל, כלומר לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, מה זה? לפי זה? וגם היסוד שפיכת זרע לבטלה. דיברת לשון הרע על הנוקבה של קודשה ברכות, חס ושלום. והוא לא הוציא דיבה. תשימו לב על הביטוי, להוציא דיבת הארץ. כאילו להוציא זרע לבטלה. הוא לא הוציא דיבת הארץ, לכן שמר על ברית המאור, כיוון שהוא לא דיבר לשון הרע לארץ ישראל, ממילא הוא גם שמור, לכן כלב שמור. וכל זה מבואר לדברנו, כן? כלב זה בגמטריה שם בן, 52, כלומר, מדרגת ארץ ישראל. וכל זה מבואר לדברנו, כי דגל אפרים היה בחינת זה. אז אנחנו מבינים מכאן שיש בפרשה שלנו מין סדר, שהקדוש ברוך הוא מסדר את עם ישראל לפי כל הקומות של הספירות, ומה שצריך לשמור מהשיעור, כן, אם אפשר לשמור משהו, זה שתי הבחינות האלה, כאיש אחד בלב אחד. בלב אחד זה כללות שאי אפשר לחדור לתוכה, היא לא מראה את הפרטים, וכאיש אחד זה עדיין כללות, אבל שמחולקת למדרגות מדרגות, ויש מעלה בשתי המדרגות, וצריך את השילוב של שתיהן. תודה רבה. Thank you.